רשת ב'
כאן רשת ב' יצחק נוי כאן רשת
מאזיני תאגיד השידור הישראלי בארץ ובעולם, שבת שלום, בוקר טוב. אנחנו כבר החגים מאחורינו והכל, והיום, 6 באוקטובר, על פי התאריך הכללי, 45 שנה to the day, בדיוק, למלחמת יום הכיפורים. במצרים קוראים לה 6 באוקטובר, ובשעה הראשונה הייתה לנו תוכנית מעניינת ש... עסקה בהערכות מודיעין, הצד הערבי וכן הלאה. עכשיו אנחנו בעיתונים. אז כמו שאמרתי בשעה הראשונה, אני אגיד גם בשעה השנייה, בשם העיתונאות הטובה והגילוי הנאות, השידור הזה מוקלט. אבל יושבים כאן שניים שאני רוצה להזכיר את שמם, רוני נאור, הוא היום באולפן ההקלטה, והוא אחראי על ההקלטה, וכמובן יגאל בוטון ש... מפיק את כל המשדר הזה. ואני ברשותכם רוצה לעבור לניוזוויק. ניוזוויק האחרון, אני מניח שבשעה שהדברים האלה נאמרים, יש כבר ניוזוויק חדש, אבל הוא מאוד מאוד מעניין, כי הוא עוסק בשתי הפצצות האטומיות שהוטלו על הירושימה ב-6 באוגוסט 1945, ועל נגסאקי 3 ימים יותר מאוחר. ויש המון המון מה ללמוד מהדבר הזה. קודם כל, המאמר הזה בניוזוויק הוא מלווה צילומים קשים מאוד לצפייה. קשים מאוד. אני לקחתי אותם מן האינטרנט, ותוכלו לראות אותם באינטרנט אם תיכנסו ותעשו ניוזוויק, אני מניח. הצילומים לא קלים לצפייה, למרות שכבר התפרסמו וראינו אותם ב-1001 זוויות והזדמנויות, זה עדיין קשה מאוד לצפייה. עכשיו בואו נראה כמה פרטים על הדבר הזה. הפצצה מעל הירושימה התפוצצה ב-6 באוגוסט, כאמור 1945, בשעה 8:15 בבוקר. והיא הייתה בקנה מידה של היום פצצה עלובה לגמרי. כי היה בה בסך הכל 2% של חומר בקיע. היא שקלה משהו בסביבות 60 קילו, אבל די היה בזה כדי לגרום לפיצוץ של 16 קילוטון. 16 קילוטון למור 16,000 טון TNT שמתפוצצים בגובה של 400-500 מטר מעל הראש. זה אחד הדברים הנוראים ביותר שאפשר לחשוב עליהם, וזה גרם במקום, זה גרם לבין 70,000 ל-80,000 הרוגים, מפני שהירושימה, בניגוד לנגסאקי, שעליה מיד נדבר, היא מישור פתוח. ונותרו שם 4-5 בניינים שנבנו מבטון מזוין בכוונת מכוון לעמוד בהפצצות האמריקניות, שעד אז לא נגעו בעיר בכלל. היה שם גם מחנה שבועים של חיילים בריטים קצינים, בריטים ואמריקנים, והם נספו. הם נספו. דבר מאוד מאוד מעניין, 20% מההרוגים בהירושימה, אותו דבר היה בנגסאקי, היו עובדי כפייה קוריאנים. הרי קוריאה הייתה, חצי האי הקוריאני היה נתון למשיסה ליפן, לא הייתה אז קוריאה הצפונית וקוריאה הדרומית עד היום, ועד היום, אם יש משהו שמאחד את צפון קוריאה ודרום קוריאה, זאת השנאה ליפן. עד היום, עד היום. זה פשוט לא נתפס. זו הייתה הפצצה הראשונה. 3 ימים אחר כך, טרומן אמר, אם אתם לא תיכנעו, אנחנו נטיל עליכם פצצות בלי סוף. ובטיניאן כבר היה חומר לעוד כמה פצצות. ואמריקנים ללא ספק היו זורקים את הפצצות על ערים אחרות ביפן. זה לא היה משחק ילדים. אבל טרומן היה נשיא ארצות הברית, אז הוא אמר, איתנו פצצה של 20 קילוטון. זה לא היה 20 קילוטון, זה היה 16 קילוטון, אבל היי, הוא נשיא ארצות הברית, ואת נשיא ארצות הברית, אז לפחות, לא היו מתקנים. אז זה נשאר כאילו 20 קילוטון. אחר כך, שלושה ימים אחר כך, הוטלה פצצת פלוטוניום על נגסאקי. והואיל ונגסאקי היא עמק, זה עיר, נמל תעשייתי, הרבה מאוד אנשי צבא, פיקוד והכל, אבל זה היה עמק, אז העמק בלם את ההדף של הפצצה האטומית, ונהרגו שם רק, אוי ואבוי לרק הזה, 40 אלף איש. זה גם כן היה משהו איום ונורא. הפצצה הראשונה שהוטלה על הירושימה הייתה פצצת אורניום מאושר. המדענים שבדקו את הפצצה, את ההיתכנות של הפיצוץ בנייר ועיפרון, הגיעו למסקנה שזה יעבוד. לא בדקו את זה לפני זה. בדקו את זה על ראשם של תושבי הירושימה, וזה פעל. זה עבד. הפצצה שהוטלה על נגסאקי, פצצת הפלוטונים, הייתה בסך הכל 5 קילוגרם. ויש שם סיפור מדהים, הסיפור הזה. החומר הזה, שנקרא פלוטוניום, התגלה תוך כדי העבודה על האורניום המאושר בלוס אלמוס, ששם פיתחו את הפצצות. זה היה צוות שבראשו עמד פיזיקאי איטלקי, חתן פרס נובל, אמיליו סגרה, ואתם בוודאי תרצו לדעת אם הוא היה יהודי. התשובה היא כן, הוא היה יהודי. הבת שלו, פרופסור לאחד ממדעי הטבע כאן בארץ, או פרופסור אמריטוס, היו הרבה מאוד יהודים שם. מה אפשר לעשות? אבל הסיפור הוא סיפורו של ריצ'רד פיינמן. ריצ'רד פיינמן היה פיזיקאי לימים חתן פרס נובל, הם כולם היו פיזיקאים ברמה של פרס נובל, והוא התבקש להופיע לפני קבוצה של 100 אדמירלים וגנרלים של ארצות הברית, מיד אחרי הפצצה ומיד אחרי קניית יפן, ויפן 6 ימים יותר מאוחר הודיע על קנייה ללא תנאי, אחרי שתי הפצצות, אבל לא רק בגללן. מכל מקום, ריצ'רד פיינמן מופיע לפני 100 אדמירלים וגנרלים של צבא ארצות הברית לפגישה חשאית. אז הוא לוקח איתו קופסה של מתכת ועם אופרת, שהיא גדולה בערך כמו תיק היד שיש לי, שמונח לי כאן על הכיסא בזמן שאני משדר עליכם. כמה הוא כבר יכול להיות גדול? ואומר לגנרלים ולאדמירלים, הוא אומר להם, בקופסה הזאת הבאתי את החומר שמחק את נגסאקי מהמפה. קם אחד האדמירלים, הצי האמריקני מאוד מכובד, והאדמירל בצי האמריקני זה משהו שקרוב לאלוהים, וריצ'רד פיינמן זה יהודי, פיינמן זה יהודי, וכל אחד יודע שהוא יהודי, ואהבה גדולה ליהודים אין שם, והוא התרגז, והוא קם ודפק על השולחן, ואמר לפיינמן משהו בסדר גודל, פישר שכמוך, אתה יושב מול העילית של צבא ארצות הברית, גנרלים ואדמירלים, מה אתה מנסה לעבוד עלינו בעיניים עם, עם כמה קילוגרמים חומר מחקתם את נגסאקי, מה אתה מבלבל את המוח? קם והלך. הוא בכלל לא הבין את העיקרון של חומר בקיע, ואת העיקרון שטבעה ליסה מייטנר שנים לפני כן, של תגובת שרשרת וכל היתר. הוא פשוט לא הבין את זה. אבל זה מה שקרה כאן. עכשיו, דבר מאוד מעניין, ב-1945 עשו מחקר של דעת קהל. 17% מהאמריקנים חשבו שפיתוח הפצצה האטומית היה רע. הוא היה רע לאמריקה, הוא היה רע לאנושות. זה לא משנה שאם ארצות הברית הייתה תוקפת את יפן לא בכוח גרעיני, וההתקפה כוונה ל-1 בנובמבר 1945, על פי הערכות של המטכ"ל האמריקני, למעלה מ-600-700 אלף אמריקנים היו נהרגים, וזה הם רצו לחסוך. על זה אף אחד לא חושב, אבל האמריקנים היו באים עם תזמורת המרינס או עם תותחים. זה היה על כל חייל אמריקני, תביאו בחשבון לפחות 10 יפנים, זאת אומרת, זה היה נגמר במיליוני הרוגים, כך שהפצצה חסכה הרבה מאוד. אבל זה אומר ש-83% מן האמריקנים סברו שזה היה בסדר גמור, שפיתחו את הפצצות כדי, לא פיתחו אותם בשביל יפן, פיתחו אותם בשביל גרמניה, כי פחדו שהיטלר עומד לפתח פצצה, מה שלא היה נכון. אבל בסדר, מי יכול היה לדעת את הדברים האלה בעיצומה של המלחמה עם כל הסודיות מסביב. מכל מקום, 83% מהאמריקנים הנשאלים סברו שארצות הברית הייתה חייבת לפתח את הפצצה האטומית. כשעשו את אותו משאל דעת קהל ב-2005, 2005 זה מה? זה 13 שנה, 12 שנה. 61% מן האמריקנים סברו שרע מאוד היה פיתוח הפצצה האטומית. לא היו צריכים לפתח אותה. אז איך היו מביאים להכרעה במלחמה כשהיפנים היו מוכנים להילחם עד האיש האחרון? אף אחד לא יודע לענות על התשובה הזאת. אף אחד לא יודע. אבל בסדר, דעת הקהל משתנה. משתנה. זהו. מתוך ה-70,000 שנהרגו בהירושימה, 20,000 כאמור היו אנשי צבא, אבל לזה יש להוסיף את השבועים, הקצינים, האמריקנים והבריטים שהיו במחנה שבועים בהירושימה, ואת עובדי הכפייה הקוריאנים. זה לא סיפור פשוט. עכשיו, בין הירושימה לבין נגסאקי, סטלין, או ברית המועצות אם תרצו, מכריז מלחמה על יפן. עד אז הוא נמנע מלהכריז מלחמה על יפן, למרות שהוא היה בעל ברית של ארצות הברית, והיה מחויב לקנייה בלא תנאי של יפן, אבל הוא קיווה שאם האמריקנים ינסו לכבוש את יפן בנשק קונבנציונלי, והיו להם 800,000 הרוגים או משהו כזה, אולי זה יוביל למהפכה קומוניסטית באמריקה. הוא רצה להכיז מדמם. אבל כשהוא ראה שהפצצה האטומית פועלת, והוא הבין שארצות הברית עכשיו תקבל קנייה בלא תנאי מיפן לבדה, אז הוא הצטרף למלחמה, וברית המועצות השתלטה על האיים הקוריליים, ואזורים אחרים שאותם היא לא מוכנה להשיב עד היום הזה. עד היום הזה. נכתב על זה ספר, שבעתיים כאור החמה של קארל יונג, תורגם גם לעברית, יצא בשנות ה-70, הוא היה מאוד פופולרי, וגם לפני זה. הספר הזה מבוסס על שקרים של פיזיקאים גרמנים שאמרו, יכולנו לפתח את הפצצה, אבל לא רצינו לתת אותה להיטלר. שטויות. הם רצו לפתח פצצה, רק, איך אומרים באנגלית? They were good, but not good enough. היהודים היו יותר טובים. ליסה מיידנר הייתה יותר מבריקה. מה לעשות? מה לעשות? אז זהו, המאמר הוא מאמר מעניין מאוד, מעניין מאוד, הצילומים כואבים נורא, אבל אתם יודעים, היפנים קנו די בצדק את מה שבא להם. וארצות הברית, רוזוולד, והרמטכ"ל האמריקני, מרשל, רצו לחסוך דם אמריקני. אין מה לעשות. בואו נעבור מניוזוויק, בואו נעבור לפורין פוליסי. Foreign Policy מודיע לנו שביום ה' 28 בספטמבר, בפעם הראשונה התרסק F-35B של המרינז. עד אז לא התרסק אף מטוס כזה. עכשיו, זה המטוס היקר ביותר בתולדות ארצות הברית. הוא מחיר בסיסי 100 מיליון דולר. מטוס! מטוס. הוא כזה, דיברתי על זה בשבוע שעבר, שחיל האוויר האמריקני רוצה 72 טייסות להקים של המטוס הזה, והקונגרס לא יוכל לממן את זה, כי הסכומים הם עצומים. עכשיו, המטוס הזה שהתרסק על שמה באיזשהן נסיבות, הוא היה שייך למרינז, יש לו, הייתה לו, יכולת המראה ונחיתה אנכיות, ויום לפני כן, אחד המטוסים מהסוג הזה, תקף באפגניסטן בפעם הראשונה. אנחנו כנראה הקדמנו אותם, אבל הם לא מדברים על זה. אני מביא את הדברים האלה מפורין פוליסי, והם מאוד מאוד גאים. אגב, ההתרסקות של המטוס מעלה שאלה גדולה בקשר למחירתו לאוסטרליה ולבריטניה. שלכתחילה לא היו נלהבות ממנו. הם רצו את ה-F-22, שהוא המטוס המתקדם ביותר בעולם שהיה אי פעם, אבל ההחלטה של הקונגרס האמריקני קבעה שהמטוס הזה לא יימחר לאף אחד, אפילו לא לבריטניה. אז הפשרה הייתה F-35, שבינתיים צמח וצמח וצמח וצמח, והגיע ל-100 מיליון דולר למטוס. יש לנו עוד מאמר מאוד חשוב בפורין פוליסי, שצריך לדבר עליו, והוא הפנדמיה, פנדמיה הבאה קרובה מתמיד. מהי פנדמיה? פנדמיה היא אפידמיה. אפידמיה היא מגפה. אבל בניגוד לאפידמיה, יש אזור מסוים שתקפה אותו מגפה, נגיד שפעת, אז כל אנשי האזור נדבקו. או רוב אנשי האזור, וכולם חולים בשפעת, או הצטננות, או מה שלא יהיה. אבל כאן מדובר בפנדמיה. פנדמיה זו מגפה חובקת עולם. היום יש לנו מטוסים, אתה טס עם הווירוס, עובר יבשת, אתה עובר ביממה, אתה עובר 12,000 קילומטר, נוחת במקום שבו אתה נוחת, אתה מעביר בינתיים את הווירוסים שלך גם לנוסעים במטוס, וגם למקום שבו אתה נוחת. ואז המגפות האלה מתפשטות במהירות הבזק, ואומרים המומחים שהפנדמיה הבאה, וכאן מדובר במחלה קטלנית, משהו כמו אבולה, היא במרחק של טיסה אחת, לא יותר. פרוץ מגפה קטלנית שכזאת עומדת בראש רשימת הסכנות שארצות הברית על כל הסוכנויות שלה. הסוכנות להגנת המולדת וכל הסוכנויות, ויש הרבה כאלה, עוקבות אחריהן בשבע עיניים. עכשיו, תאמינו או לא, אבל בינואר 2017 נערך תרגיל בין משרדי גדול של ממשלת ארצות הברית למקרה של פרוץ פנדמיה שכזאת. והדבר הזה כמובן דורש תאום בין משרדי. אולי זו התקפת טרור, אבל זה לא מספיק לתאם בין המרכז למניעת מחלות באטלנטה שבג'ורג'יה, ובין בתי חולים מרכזיים, ובין ניו יורק, ובין סוכנויות הממשלה האחרות. זה דורש הרבה מאוד תאום. והצרה היא שמאז 2014, כשהאבולה הייתה בשיאה, אז אין יותר תקציבים רציניים להתכוננות הזאת לפנדמיה, ולא רק שאין, הם הולכים ויורדים כל העת. ואומרים המומחים כאן בפורין פוליסי, זאת שגיאה מאוד קשה. ארצות הברית צריכה להתכונן לאפשרות הזאת בכל הרצינות, וזה דורש כסף ודורש הכנה, ולא תמיד יש את זה. סיפור אחר, קצת מצחיק, אבל כדאי לדעת אותו, מופיע בגיליון האחרון של Popular Mechanics. זה סיפור מוזר. יש במדינת וושינגטון פארק, והוא נקרא הפארק, פארק אולימפיק, של אולימפיק נשיונל פארק, זה השם שלו. ושם יש אירוע מוזר. בשנות ה-20 הכניסו לפארק הנפלא הזה, יש שם הרים, איזי הרים. איזרים זה יצור מרהיב ויפה עם קרניים והם. הן מגיעות לגבעים עצומים, מטפסות על כל מקום, כדי להימלט מטורפים, כמו זאבים ודובים שלא יכולים להגיע לגבעים האלה, או לא מעוניינים. וחסרים להם מינרלים בפארק הזה. יש להם מחסור גדול במלחים ומינרלים אחרים. איפה הם מוצאים את המינרלים האלה? בשתן של בני אדם. מגיעים לשם מאות אלפי מטיילים, לפארק הזה, לאולימפיק נשיונל פארק, ואתם יודעים, תיירים, בייחוד הגברים שבחבורה צריכים פיפי, הולכים הצידה ועושים פיפי. והעיזים אוהבות את הפיפי, הן באות ומלקקות, הן אוהבות זיעת אדם, כי גם היא מלוכה, אז אם מישהו משאיר בגדים בפארק, הם באים ומלקקים את הבגדים. והדבר הזה, זוהי חיית בר, אס בר, היא לא ניתנת לאילוף. והיה לפני כמה שנים היה מקרה שטייש אחד מאיזה הבר נגח תייר והרג אותו. זאת חיה גדולה, והיא לא, כמו שאמרתי, היא לא חיית מחמד, אז צריך מאוד להיזהר. עכשיו המספר שלהם גדל מעבר לכל שיעור, ושלטונות הפארק מפנים אותם, הם לא הורגים אותם, הם מעבירים אותם למקומות אחרים בהליקופטרים. טוב, אלה אמריקנים, אתם יודעים, מכניסים כמה תיאשים וכמה עיזים לתוך שק כזה, קושרים להליקופטר, הופלה, ומנסים לדלל אותם מן הפארק. סיפור אחר, בא מ-Aviation Week and Space Technology, חברת בואינג זכתה במכרז לבניית מטוס האימונים החדש של חיל האוויר האמריקני, ה-T-38, T זה Training, או Trainer, מאמן או משהו כזה, וזה לא דבר של מה בכך, כי זהו מכרז של $9 מיליארד. סיפור אחר, אנחנו עדיין עם הפאפל המקניקס. פיזיקאים באוניברסיטת טוקיו יצרו את השדה האלקטרומגנטי החזק ביותר שנוצר אי פעם. השדה הזה היה כל כך חזק עד שהוא עקר ממקומה את דלת הברזל במעבדה, עם ההינג'ז, עם התושבות, עם הכל. עקר אותה. וזה דלת כבדה להגנה. זה פשוט לא נתפס. העוצמה של השדה האלקטרומגנטי, רק שתבינו, היא פי 400 יותר מזו של ה-MRI. הוא נמדד ביחידות טסלה, 1200 טסלה. מסתבר שהרוסים, מיד תבינו למה אני צוחק, הרוסים הצליחו לייצר שדה אלקטרומגנטי של 2800 טסלה. אבל כשהם הגיעו ל-2800 טסלה, המעבדה התפוצצה. פשוט מאוד. טוב, נו, זה... אבל מתקדמים, לא עומדים לרגע במקום. לא מורגע במקום. עכשיו, סיפור אחר. מכתב, התגלה עכשיו מכתב משנת 1615, תחילת המאה ה-17, שנכתב על ידי גלילאו גלילי. ומוכיח שהמדען הדגול הזה שיקר לאינקוויזיציה. הרי היה ויכוח. היה התפיסה של הכנסייה אמרה שמרכז היקום הוא כדור הארץ. וגלילאו גלילי החזיק בדעתו של קופרניקוס והמדענים של התקופה שאמרו שטויות, מה? אנחנו מסתובבים סביב השמש. מדובר על מערכת השמש. הוא היה מדען דגול, אבל הוא רצה להציל את האור שלו. מי יכול לבוא אליו בטענות? אז מהמכתב מסתבר שהוא ידע גם לשקר יפה מאוד. יפה מאוד ידע לשקר. עכשיו סיפור נוסף. יזם סעודי, לא חסרים מיליונרים סעודים, הזמין אצל מתכננים הולנדים מכונה או מכונית שפועלת על פדלים. עכשיו, זה לא מכונית לילדים. אנחנו מדברים על מכונית סמארט, קטנה, אבל מכונית לאדם מבוגר נוחה ביותר. עכשיו, מה עושים הפדלים? הפדלים לא מניעים את המכונית. הפדלים מפעילים גנרטור, והגנרטור מפעיל מנוע חשמלי, והוא זה שמשיט את המכונית בנוחיות רבה. תשמעו, זה נפלא, אם אתם מוסיפים למכונית הזאת גג סולרי וכל מיני פטנטים כאלה, אנחנו יכולים להתחיל לוותר על הדלקים הפוסיליים, מה יותר יפה מזה? שבוע שעבר דיברנו על כך שהירידה במחירי המצברים בעולם הרבה יותר מהירה ממה שחשבו עד עכשיו. והאיכות שלהם הרבה יותר מהירה ממה שחשבו עד עכשיו. המחיר יורד והאיכות עולה. אז אנחנו, מי יודע, נגיע לימים לא עוד הרבה שנים שבהם החשיבות של הנפט לכלכלה העולמית תלך ותרד. אני רוצה לעבור ל-Wired. וב-Wired יש מאמר גדול שכדאי מאוד לשים לב אליו. זהו הסיפור האפי על תוכניות השליטה של סין בחלל. וכותרת המשנה, האם אתה חושב שהמילים הראשונות של האדם על כוכב מאדים יאמרו באנגלית? חשוב שוב. בפתח המאמר תצלום גדול של טיאנגונג 2. זוהי מעבדת החלל הסינית שנשלחה על גבי הטיל לונג מארץ' 2F ב-15 ספטמבר 2016. נכון, היו שם טעויות והמעבדה אחר כך התרסקה. אבל הסינים בתבונה רבה כיוונו את המעבדה אי שם מעל האוקיינוס ההודי, ששם היא תישרף ולא גרמה נזק לאף אחד. אבל הדבר הזה לא ריפה את ידי הסינים. הם ממשיכים במאמצים הגדולים מאוד שלהם להתקדם בתוכניות החלל. את הרוסים הם כבר הדביקו. את האמריקנים הם מתחילים להדביק. בשנים האחרונות הם השלימו את בניית הרדיו טלפון הגדול בעולם. הסינים. ואם חייזרים יתקשרו לכדור הארץ יום אחד, מי שירים את הטלפון ראשון יהיו הסינים, והחייזרים יצטרכו ללמוד סינית מנדרינית. לא אנגלית. הם שולחים עכשיו גשושיות, או אם תרצו תוכניות מכוניות חלל, לחקור את הצד האפל של הירח, מה שלא עשו עד היום. הדבר הזה מוכיח כי סין, מעבר לתחרות הבינגושית, פועלת על פי תוכניות לא תלויות שלה עצמה. יש לה תוכניות חומש, והיא פועלת בדיוק לפי התוכניות, עוקבים אחריהם, בשיטתיות. אנחנו לא יודעים הכל, אבל יודעים חלק לא קטן מתוכנית חלל של סין. מה שאנחנו לא יודעים, אומר לנו המאמר בוויירד, מדוע? האם סין שולחת טילים לחלל כדי להגביר את יכולתה הצבאית? הרי לעולם לא נוכל לנתק את הצד הצבאי מתוכניות חלל. אסטרונאוטים, גם בסין, גם בארצות הברית, גם באירופה, הם בדרך כלל לרוב טייסי קרב בעברם. ובלי לוויינים ושליטה בחלל לא ניתן היום לנצח מלחמה מודרנית. אז אין שום ספק שהסינים החכמים חושבים על הצד הזה. אבל יכול להיות גם טעם אחר. והטעם האחר הוא התיישבות על הירח ועל המאדים. כדי לייצר, למשל, לייצר תפוחי אדמה, או מה? אנחנו מתחיל להיות כאן צפוף. בייחוד למדינה כמו סין, עם אוכלוסייה של 1.4 מיליארד בני אדם. והחשיבה הסינית היא, אם אנחנו לא נתיישב בכוכבים הקרובים, עכשיו נתחיל לעבוד על זה, אחרים יעשו את זה. ואז לא יהיה לנו מקום. מה, אנחנו נלך למאדים ששם יושבים כבר אמריקנים ונעבור תחנות מכס אמריקניות? אנחנו חייבים לעשות את זה היום. מעניין להפליא. סיבה שלישית היא יוקרה, פשוט יוקרה. בייחוד לאומה ששלטה באסטרונומיה, ברוקטרי, ברקטות, במה היא לא שלטה. בעוד שאירופה הייתה שרויה בבערות הנוראה של ימי הביניים, דיברנו על גלילאו גלילי. מי שמוליך בעולם אז זאת סין. אז לכן היא רוצה, סין משקיעה כיום במחקר ופיתוח, מה שנקרא Research and Development, לא בטכנולוגיות של ישנות של רוסיה וארצות הברית, במחקרים משלה, עם רכיבים משלה, תקציבים שלא היו לה מעולם. לא, מעולם לא היה דבר כזה. כבר לא מדובר בסתם תחרות נגד ארצות הברית, אלא בהכרה גלובלית ובהוקרת העולם כולו במעשה הסינים. זה מאמר, עוד פעם, בוויירד האמריקני, שלדעתי הוא חובה לכל אדם משכיל. בואו נעבור לסנדי טיימס, אבל הואיל והתוכנית מוקלטת, אז אני מדבר על הסנדי טיימס של יום ראשון. היום יום שבת, בשידור, עוד לא הגיע הסנדי טיימס החדש. והמאמר מעניין, כי הוא מבטיח לנו כי אנו נמצאים על סיפה של מהפכה טכנולוגית בעזרת הבינה המלאכותית, Artificial Intelligence, שבה המחשבים לא זו בלבד, שיזהו דרכים חדשות לטיפול בחולאים ונגעים, אלא גם יעשו את עבודתו של הרופא הכללי. עד כדי כך, עד כדי כך. ישנם היום עדיין, לא תאמינו למה שאני אגיד לכם, 9,000 מחלות שאין להן טיפול. 9,000. אתם שומעים נכון. ומי שלקה באחת המחלות האלה הוא הופך להיות נטל על החברה ועל המשפחה ועל עצמו. במילים אחרות, תוחלת החיים תעלה. אנחנו יודעים, למשל, תוחלת החיים בישראל היא אחת הגבוהות בעולם, אם לא מספר 4 על פי נתוני ארגון הבריאות העולמית. אבל יש הבדל גדול בין תוחלת חיים לבין איכות חיים. כי מה שווה אם אני חי, מגיע עד 90, אבל בין, אני יודע, 70 ל-90, החיים שלי הם גיהנום. וגיהנום גם למשפחה. אז מה עשינו? מה עשינו כשאדם מחפש את המוות? זה לא... וכאן לקבוצה הזאת, לבינה המלאכותית, תפקיד מרכזי בשיפור איכות החיים. תראו, הביולוגיה האנושית היא כל כך מורכבת, עד שהיא מעבר ליכולתו של האדם. זאת אומרת, הרופא הגאון ביותר מביאים אליו אדם חולה, הוא לא יכול in one fell swoop מיד להגיד לכם, הוא סובל מזה, 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 במחלה זו או אחרת, והתרופות שהוא צריך לקבל הם אלה ואלה. אין דבר כזה. אין רופא כזה בעולם. זה תהליך ארוך מלא איסורים. מנסים תרופה א' או תרופה ב' ותרופה ג', אבל הבינה המלאכותית יכולה בתוך זמן קצר ביותר, שניות ודקות, לזהות את המחלה, לזהות את היחס בין החולה לסביבתו, ומה בדיוק הטיפול האינדיבידואלי בתרופות שהוא צריך לקבל. בלי התערבות רופא. וכאן אנחנו מגיעים באמת לתחום שבו אנחנו נחיה יותר שנים, אבל אנחנו נחיה אותם יותר טוב, מפני שאנחנו נקבל את העזרה הנכונה. עכשיו, סיפור נוסף באותו תחום, אני עדיין עם הסנדיי טיימס. תראו, יש היום בעולם 7.5 מיליארד בני אדם. יש היום בעולם יותר טלפונים מאשר בני אדם. אתם, יצא לכם לפגוש אדם כזה עם חגורה יפה כזאת ועליה זר של פלאפונים? פעם בימי ג'ון ויין היו אקדחים, היום יש פלאפונים, אני כבר לא יודע מה יותר מסוכן. אף אחד לא יודע. ואת הפלאפונים האלה אפשר לנצל כדי לפתור חלק מבעיית החולאים. בשנת 2016 למשל, היו בבריטניה, אז אני עכשיו בוויירד הבריטי, 1.6 מיליון, זאת אומרת 1,600,000 בני 85 ומעלה. בבריטניה, היא מדינה של 65 מיליון. בשנת 2041 יהיו בקבוצת הגיל הזאת 3,200,000. זאת אומרת, הקבוצה תכפיל את עצמה. אני מדבר על אנשים שמגיעים לגיל 85 ומעלה. כדאי גם להביא בחשבון כי כמחצית בני ה-60 ומעלה, מי שעבר את גיל ה-60 ומעלה, 50% מהם סובלים לפחות משתי בעיות רפואיות. לפחות. והנקודה היא שהרפואה המודרנית, האדם, הרופא, המומחה, לא יכול לעמוד בנטל העצום הזה של אוכלוסייה שהולכת וגדלה. וכאן המקום לבינה מלאכותית. והמאמר מתרחב ומגיע לנושא רפואי חדש שנקרא Caring from Distance. זאת אומרת, לטפל באנשים מרחוק. יושב אדם, לא כל אחד יושב בלונדון. לא כל אחד יושב בניו יורק, בבתי החולים הכי טובים שישנם. ישנן עיירות נידחות, יש מקומות נידחים גם בבריטניה. גם בבריטניה. אז איך אתה דואג שאדם כזה יקבל טיפול רפואי טוב? החיבור בין הטלפונים לבין הבינה המלאכותית מאפשר את זה. אפשר לעשות המון בדיקות באמצעות הטלפון, לפרש אותם באמצעות בינה מלאכותית, חלק מזה עושים כבר היום. כל המושג החדש הזה, יחסית חדש, נקרא טלקייר, זאת אומרת טיפול ממרחק. והטענה היא שהממשלה מבזבזת בתחום הזה את מירב התקציב על כוח אדם. פקידים ופקידות ומומחים ומומחות ועובדים ומומחיות ועובדים סוציאליים ומה לא. בעזרת בינה מלאכותית וטלפונים חכמים ניתן לסייע לחלק גדול מן הקשישים מרחוק. ופירוש הדבר שבהרבה מקרים הם יכולים להישאר בביתם ולא להידרש לבתי אבות. וחבר'ה, בעולם הגדול, כולל בריטניה, בתי אבות זה לא תענוג גדול, זה לא בדיוק מה שיש בישראל עם בתי אבות נפלאים וגדולים, יקרים מאוד וכל היתר. והדבר הזה מסתבר יכול להיות נכון אפילו לחולי אלצהיימר בשלבים הראשונים. אפילו להם, שזאת הקלה עצומה על המשפחות האומללות. אדם כזה הולך עם טלפון, הוא בשלמים הראשונים, הניח קומקום מים על האש, פתח את הגז והלך לו. נניח שהוא לא ידליק את ה... סתם הגז יוצא. הטלפון אומר לו, ינקלה או מיסטר ג'ונס, תרוץ בחזרה למטבח, תחבא, הגז פועל. הוא החיישנים והכל. אם הוא כן ידליק, אז הוא אומר, תלך תחבא את האש, המים רתחו מזמן, עוד מעט הקומקום מתייבש. תעשה משהו. הטלפון יכול להשגיח עליו, אז הבן או הבת או הבנים או הבנות יכולים להיות חופשיים עוד שנה, כדי לעבוד ולא להיות לגמרי קשורים לאבא או לאמא, כי המחלה הזאת היא מחלה מאוד אכזרית. והסיכום הוא שאוכלוסיית העולם עולה ועולה ועולה, והגיל הממוצע עולה ועולה ועולה, ואין לנו ברירה אלא להתקדם בדרך של הטלקר, מה שנקרא, הטיפול ממרחק. בואו נעבור לקריסטיאן סיינס מוניטור, גם כאן יש לנו מאמר יפהפה. כמו רוב המאמרים בעיתון הזה, המאמר הזה, מיד תראו למה אני צורק, הוא על ביג פוט ועל יטי, ושאר מפלצות אדם עצומות מימדים, המהלכים ביערות של צפון אמריקה, דרום אמריקה, ברזיל, אני יודע, הימלאיה, באזורים היותר נמוכים המיוערים, מפלצות בגובה 3 מטר, סעירות כאלה, משמיעות נהמות, דברים נוראים, והיו עדויות, ועיקרים ראו, ובואו ראו, והנה הצעדים, ולקחו, המדע, הולך ובודק כל דבר. במדע אין לקבל סיפורי בובי מייסס, סיפורי מסיות. כל דבר בודקים. בודקים ובודקים ובודקים. והמדע הגיע למסקנה שלא היה ולא נברא, ואפילו משל לא היה. לכל דבר יש הסבר. הרי למשל בסיפור על יצורים מפחידים שכאלה, שהולכים עד היום ביערות צפון אמריקה, עד היום יש סיפורים. חיות איומות ונוראות. אז ככה, ההיגיון. בואו נדבר בשם ההיגיון. ההיגיון גוזר אחרת. כי את יערות צפון אמריקה אנחנו מכירים מצוין. אין מטר מרובע ביערות צפון אמריקה שאנחנו מכירים. מדוע? בגלל תעשיית העץ. אנחנו כל הזמן קורטים ונותנים לזה לצמוח. הכל מסודר כבר. למעלה מ-150 שנה. הביטו. יש גבול לכל דבר. ובכל זאת, יש סיפורים על יצורים מסתוריים שמסתובבים ביערות. מה הסיבה לכך? הסיבה היא, אומר המאמר, שכולנו ילדים קטנים. שאוהבים סיפורים על מכשפות לפני השינה. איזה ילד לא אוהב סיפורים על מכשפות? ואז בא הזאב הגדול ו... פתח את הפה והשתי שיניים וזה, והילד אומר לך, לא, איך הוא פתח את הפה? ואתמול הוא פתח את הפה אחרת. ואתה חוזר על אותו סיפור, והתינוקות והילדים נהנים מזה, אוהבים את זה, מאיפה זה בא? אז המסקנה היא שאנחנו כולנו ילדים קטנים, וכדי לנסות ולהבין את העולם, והמדע כמובן מרסק לנו את המסתורין, כעת בוודאי, הוא עושה את זה בהצלחה גדולה כבר להרבה ל-100 שנה. אבל אנחנו רוצים להבין את העולם הזה, ובלי המסתורין אנחנו לא יכולים להבין אותו. ההתעקשות שיש עדיין דברים מסתוריים מעבר להישג ידו של המדע, היא ריאקציה שלנו למדע המנפץ לנו בקביעות את האשליות. נפלא, פשוט נפלא. מאמר נהדר. בואו נעבור ליפן. ג'פן טיימס, ביום רביעי השבוע נערכו באוקיינוס ההודי תרגילים צבאיים משותפים. עוד פעם, התוכנית מוקלטת, לכן אני מדבר על שבוע שעבר, אבל זה עדיין טרי שבטרי, כי מיד תראו את העניין העקרוני כאן. תרגילים צבאיים משותפים לצי הבריטי ולצי היפני, בהשתתפות נושאת המטוסים המסוקים היפנית קאגה. קאגה זה שמו של אזור ביפן, אבל זוהי הספינה הגדולה ביותר בצי היפני היום. והתמרונים נערכים באזור ים סין הדרומי ומזרח אסיה, אזור הנתון במחלוקת בין יפן לסין. עכשיו ככה, קאגה היה שמה של נושאת מטוסים יפנית, היא הראשונה שהוסבה לנושאת מטוסים מודרנית, שמטוסיה תקפו בפרל הרבור את הצי האמריקני בשבעה בדצמבר 1941. כחצי שנה יותר מאוחר, האמריקאים הניחו מערב ימי לצי היפני, המערב הימי הגדול ביותר בתולדות ההיסטוריה, זה היה בסוף אפריל, תחילת מאי 1942, והטביעו שם איזה חמישה נוסעות מטוסים יפניות, זה היה קטל עצום. היפנים לא קמו מהמהלומה הזאת, והקאגה טבע באוקיינוס יחד עם יתר נוסעות המטוסים, זאת אומרת, היא כבר נפגעה אנושות, והיה ברור לגמרי שהאמריקנים עומדים לקחת אותה, אז הם הטביעו אותה בעצמם כדי שלא תיפול לידי האמריקנים. זה הסיפור. אם נחזור להיום, הסינים מקבלים את התימונים האלה בחריקת שיניים, בשל קרבתם לאיי פרסל, שבהם יש בסיסים של הצי הסיני, בים סין הדרומי, מציץ שם איזה אלמוג מהמים בגובה של חצי מטר, באים הסינים, משקיעים שם מיליארדים, בונים בסיס של 1,000 דונם או משהו שהוא כולו בטון יצוק, ושם יש אווירונים, ושם יש אכסניות של חיילים והכל. למה? כי זה עכשיו הופך לטריטוריה סינית, וכל האזור מסביב, שהוא רווי קרוב לוודאי בנפט וגז, הופך להיות שלהם. כל כך פשוט. עד כדי כך. אז הם לא אוהבים את זה, והם באים לבריטניה ואומרים, את תמשיכי לנהל תמרונים כאלה עם יפן, אז כל הסכמי השחר בינינו ירדו לטמיון, הם לא מתביישים לאיים. עכשיו, סיפור אחר, מתווך בכיר מטעם ממשלת יפן לעניין חידוש ציד הלוויתנים, אמר ביום ה' כי יפן תדרוש חידוש ציד הלוויתנים, למרות שהוועד הבינלאומי לציד לוויתנים דחה ממש באחרונה את בקשת יפן, בתחילת החודש, בפגישה השנתית שלו. אבל היפנים לא מוכנים לוותר, אז פעם הם אומרים, לא רק היפנים, גם הנורווגים לא מוכנים לוותר. אז פעם הם צדים לצורכי מחקר, יעני לצורכי מחקר. אבל זה חלק חשוב בכלכלת יפן, מקור לפרוטאינים, כבר למעלה מ-100 שנה. בצילום אנחנו רואים לוויתן מינק על סיפון ציידת לוויתנים. הצילום הוא מ-2016, בסדר, הם לא עברו על החוק וזה... אבל זה צילום קשה, קשה, קשה. זה יצור יפהפה, ענק, הים, אדום לגמרי, ממש אמבטיה של דם מהיצור הזה. ומה יכול לוויתן לעשות מול ציידת לוויתנים מודרנית עם התותח המיוחד על הסיפור? סיפור קשה מאוד. סיפור אחר, ראש ממשלת יפן, שינזו אבה, הודיע כי כל עוד נמשכות שיחות הסחר עם ארצות הברית, ארצות הברית לא תטיל מכסים על מכוניות יפניות והחלקים שלהם. עכשיו, אני בשבוע שעבר טעיתי. אני משום מה התבלבלו לי דברים, ואני התייחסתי לרעיון שזריף, שר החוץ האיראני, נתן כביכול לפרנקפורטר אלגמיינה צייטונג. לא, הוא נתן אותו לדר שפיגל, לקראת הביקור של ארדואן, שעכשיו הוא נמצא בעיצומו ו... כשאני אדבר אליכם, הביקור כבר יהיה מאחורינו, והגרמנים מאוד מאוד לא מאושרים מבואו של ארדואן, מפני שארדואן הוא מצטייר יותר ויותר כדיקטטור, הוא רודף עיתונאים, הוא מכניס לבתי סוהר גרמנים בטורקיה, לא, לא נחמד. ואנגלה מרקל, שבמילא בצרות, הוא צריכה לארח אותו. הרעיון הזה לקראת בואו של ארדואן, בסדר, אולי כן ואולי לא, אני לא יודע. אבל זריף, שר החוץ האיראני, לא הטורקי, הסכים לתת לרעיון לדר שפיגל. ובדר שפיגל שאלו אותו שאלות קשות. ודיברנו על זה, שאל אותו אחד העיתונאים, תגיד, אתם הרי קוראים לישראל וליהודים סרטן, סרטן מפושט שצריך לעקור אותו. אז מה אתה מצפה שהישראלים יעשו? עונה זריף, תקשיבו לתשובה, אני מצטט. מעולם לא איימנו על ישראל באלימות. אנחנו אומרים כי המדיניות של המשטר הציוני תוביל להשמדתו. זה לא משהו שאנחנו נעשה. מי יעשה את זה? אולי אללה, מי יודע? סוף ציטוט. ומה עם הטילים שחיזבאללה מחזיק שיכולים לפגוע בתל אביב? תשובה, הם מחזיקים את הטילים רק להגנה. טוב, הרעיון ארוך ועמוס בשקרים הרגילים, אבל ראוי לציין כי זריף הודיע במפורש. אם ארצות הברית תמנע ייצוא נפט מאיראן, הכוונה היא למניעה פיזית, לא תצא שום טיפת נפט מן המפרץ הפרסי. וכאן זה דבר שמתחיל להפחיד. להפחיד. זהו. בואו נעבור הלאה ונראה מה עוד יש לנו. בואו נעבור אולי למוסקו טיימס, הטיימס של מוסקו, שהוא נכתב באנגלית, והוא בסך הכל גם די חופשי וביקורתי, אבל ההנחה, אני מניח, של פוטין היא שכמה כבר יש דוברי אנגלית במוסקווה. אז יכתבו מה שהם רוצים, והוא מספר לנו העיתון, שהקרמלין מטיל ספק גדול בזיהוי של המתנקש של סקריפל וביתו, שהמודיעין הבריטי קבע, זה קצין מודיעין רוסי מומחה בתחומו, ותגובת הקרמלין, אנשים דומים אחד לשני. סיפור אחר, הרוסים מאוד מאוד אוהבים את האייפון החדש, והם מוציאים המון כסף על הקנייה של האייפונים האלה. וסיפור נוסף, ומי שהסתובב בשטחים האלה יודע בדיוק על מה אני מדבר, ישנן מכוניות מן התקופה הרוסית. הם כמו המכוניות שהיו לנו לפני 20 שנה בכבישי ישראל, כל הזמן היו במוסך ומתקלקלות, אבל אלה מכוניות שיכולות להחזיק מעמד 20, 30, 40 ו-50 שנה. המסעיות הרוסיות האלה וכן הלאה. אבל הן ממלאות את המוסכים, והמוסכים מתפרנסים יפה מאוד מהמכוניות. ועוד סיפור אחד, בית הספר האנגלי, אמריקני, בסן פטרסבורג, נסגר לאחר 40 שנה. זהו. כעת מוצגת במוסקווה תערוכת אומנות יפנית, והיא קוצרת שבחים עצומים. אז אם אתם במקרה במוסקווה, אל תעססו ותגשו לראות את התערוכה. בואו נעבור לג'יינס, ג'יינס ויקלי. זהו כתב העת החשוב ביותר בעולם שעוסק בענייני צבא, וכבר הזכרתי את הדבר מקודם. מטוס הקרב ה-F-35B של חברת לוקהיד מרטין השלים את התקיפה הקרבית הראשונה של מטרות באפגניסטן. זה היה ב-27 בספטמבר 1918.2018. זאת אומרת, זה היה לפני שבוע. וכך הודיע הצי האמריקני, המטוס הופעל על ידי חיל הנחתים, ויום למחרת התרסק להם מטוס. F-35, הייתם מאמינים? בפעם הראשונה. זהו. סיפור אחר, מדינות הקואליציה האנטי-איראנית, המונהגות על ידי ערב הסעודית, שנועת נפשה של איראן, טוענות כי איראן מפעילה אוניית פיקוד ומטה עמוסת כל טוב אלקטרוני בים סוף, בים האדום שלנו. זה סיפור לא נחמד. לא נחמד. הטלוויזיה האיראנית חשפה שני טילים חדשים בסרט דוקומנטרי, הראשון הוא קיים, על בסיס עומר קיים, אני מניח, קיים 2, והשני הוא טיל יותר מדויק, שהאב 2. שני הטילים האלה לא נראו בעבר, אם כי המודיעין של המערב ידע על קיומם. וידיעה נוספת מג'יינס, חיל האוויר הבריטי מגביר את טיסותיהם החמושות של היורו פייטר והטייפון. זאת אומרת, גם הטורנדו, גם הטייפון, כל המטוסים שיש להם מעל אזורים שבעבר הקרוב הוכלסו על ידי דאש, כי הוא מעוניין לדעת מי ימלא את החלל הריק. וידיעה אחרת ב-Foreign Affairs, הדוי הרחון המאוד חשוב, מלחמה חדשה עומדת לפרוץ בעיראק, הפעם בין הפדרציות השיעיות המרכיבות את הממשלה, וחמושות היטב, הפרקציות השיעיות. ועל זה אני יכול לומר מה שאמר בשעתו ראש ממשלת ישראל מנחם בגין, אנחנו מאחלים הצלחה גדולה לכל הצדדים. מה אני יכול להגיד לכם יותר מזה? סיפור מעניין מאוד, מאמר של אני ספרו, שהכותרת שלו, כיצד העזרה ההומניטרית של האום החזיקה את משטר אסד. מיליארדים, אבל החל מ-2011, סוכנויות האום העבירו את חלוקת הכסף לידי אסד, וזה סיבסד לו את מאמצי המלחמה. נדבר על זה ביתר פירוט בפעם הבאה, אבל הפעם אני מבין שזמננו הולך ועוזל, יש לנו עוד דקה אחת, ואנחנו באותה דקה אני רוצה לומר תודה לרוני נאור הטכנאי שלנו, תודה למפיק הסדרה כולה יגאל בוטון. אנחנו נשוב ונהיה הפעם בשידור חי בשבוע הבא, ומאמתחתנו עוד הרבה הרבה חומר. אני יצחק נוי, אל תשכחו תמיד להיות איתנו בשבת בבוקר בין 8 ל-10, יש מה לשמוע. שלום.